מה שראינו פעם שעברה זה את ההגדרה של המהות של הענווה. כן, ואמרנו שבעצם הענווה, ההבדל בין הענווה ובין חסידות הוא כזה, שהחסידות, כשאדם מגיע למדרגה של חסידות, כן, זה ודאי שהאדם הוא כבר מלא אהבת השם. אמרנו, נחדד את זה קצת יותר, בוא נתחיל מהטהרה. כן, במדרגה של הטהרה, כבר האדם עושה את הכל לשמה. תראים, בוא נתחיל קודם. בנקיות, אין שום עבירות, לא דאורייתא, לא דרבנן, שום דבר. מה הכוונה? לפעמים, זה יתים רחוקות יכולות שיהיה נפילה. כן, משהו כזה, לא רציני. אבל באופן כללי, האדם מנוקה מעבירות. לא לשון הרע ולא אבק לשון הרע, ולא הסתכלות ולא הרהור ולא גזל ולא בזבוז זמן ולא, בקיצור, שום דבר. ובנקיות, כן, בזבוז זמן לא צריך להגיד בשביל תורה. אמרנו על זה כשלמדנו את הנקיות, שלא הזכיר את זה רב אחד את המושג הזה. כי זה מושג ככה מעומעם, לא ברור בדיוק מה ההגדרות שלו. בפרישות, כבר מדובר במישהו שהקטין את המגע עם העולם החומרי עד למינימום הנצרך לפי טבעו. בתארה, כבר המחשבות ההכרתיות שלו זה רק לשמה. זאת אומרת, כשהוא בודק מה עולה לו בראש כשהוא הולך לקיים מצוות, הולך ללמוד תורה, רק מחשבות לשמה, אידיאליסטיות. בחסידות הוא כולו מלא אהבת השם ויראת השם, כשהוא מתפלל כל כולו מלא אימה ויראה רטט וזיעה, והוא כל כולו מלא רגש אהבה אחרי הקדוש ברוך הוא ורודף אחריו ועושה הרבה מעבר למה שהוא מחויב. בקיצור, זה החסיד. עד פה זה לא ענב. למה? כיוון שכמו שאמרנו, החסידות, גם במדרגה של החסיד, האדם חי עם עצמיות שמלאה מהעניין האלוקי. אבל יש לו עצמיות. כלומר, יש לו את התפיסה, הוא חי מתוך תפיסת חיים שיש אותו ויש את המציאות האלוקית שהיא מחוץ לו, והוא מתמלא ממנה. הוא רודף אחרי הכל הזמן. מלא אהבה, תשוקה. חולה חולי אהבה. כן, זה החסיד. לפי הקדוש ברוך הוא. אבל יש אותו ויש את הקדוש ברוך הוא. והענב הוא כבר מגיע למדרגה שהוא תופס את עצמיותו כהופעה של הרצון האלוקי. זה כבר תפיסה אחרת של העצמיות שלו. זה כבר מדרגה עוד יותר עליונה. ואמרנו את זה בפעם שעברה, זה לא דבר בפילוסופיה. כן, זה אפשר גם לעשות את זה בכיתה אחת, לא? האם העצמיות של האדם זה הופעה של הרצון? זה חקירות נחמדות. אלא הכוונה, הוא ככה חי, הוא מרגיש ככה. כן? כל מה שיש בו זה הופעה של הרצון. הרבה, שזה צריך עמקות גדולה, כן? של הבנת המציאות, כן? זה בא מתוך סתרי תורה, של התמלאות ואהבת השם ויראת השם מאוד עליונה. כן? כתוצאה מזה, אז כמו שאמרנו, נוצרת התפיסה הזאת ביחס לעצמו. אבל כדי ליצור את התפיסה הזאת ביחס לעצמיות הזאת, צריך לבנות גם אחרי החסידות. וזה מה שאומר עציית שרים, זה מה שבונים פה. כן? אנחנו אחרי החסידות, אנחנו בעצם רוצים להעביר את החסיד שמלא כולו באהבת השם ויראת השם, וכל כולו מלא מחשבות על הקדוש ברוך הוא. הרי החסיד כבר אין לו איזה מין מחשבות סתם. כן? אין לו מחשבות פנויות מזה. כל המחשבות שלו זה העניין האלוקי. רק אנחנו רוצים להעביר אותו מאיזושהי מחשבה מסוימת, איזו תפיסה מסוימת של העצמיות שלו כמשהו מנותק, לתפיסה של העצמיות כהופעה של הרצון. זה הקורס שאנחנו עומדים בפרק הזה על הענווה. איך עוברים את השלב הזה? כן, אז בהתחלה מה שראינו בפעם שעברה זה את ההגדרה, כן, במה זה בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי במחשבות ובא לידי ביטוי במעשים. כן. אבל כמו שאמרנו, המהות זה מה שהסברנו מקודם. אנחנו כבר התחלנו לראות את המעשים, נכון? אפילו את המעשים ראינו, לא?
אמרנו את המתחרות.
מה?
חלק השני.
כן. כן, בוא נראה את לסבול את העלבונות. החלק השני, כן, הוא אומר... כן, החלק הראשון של המעשים זה הכוונה... שהוא מתנהג הנהגה של שפלות כזאת, לא. כי עכשיו צריך לזכור גם עוד דבר, הענב הוא לא טיפוס דיכאוני, בכלל לא. זה לא מין שפלות כזאת מדומה שנותנת לדיכאון. להפך, זה נובע מבירור שכלי פשוט. הוא מבין, כמו שאמרנו, הוא פשוט מתחיל להבין את המשמעות של העצמיות של האדם באופן אחר לגמרי. וכתוצאה מזה נוצר בו, עכשיו, בגלל שהוא רואה את החיים שלו כהופעה של הרצון, כמו שקראנו לזה, אז זה נוסך בו הרבה עוצמות. כן, זה לא שהוא עושה כל היום ולדקת את עצמו ולחשוב, טוב, אני אפס, אני כלום. כן, זה לא כך. אלא מה שהוא מבין, שמה שמתגלה דרכו זה דברים מאוד מצומצמים, אבל הוא רואה את כל מה שמופיע אצלו כגילוי של הרצון, תופעה. ואלה זה נותן לו הרבה עוצמות. כי הוא עצמו, הופעה של הרצון. מה זה הוא עצמו? אין הוא עצמו. מה שהוא קרא לזה בחסידות הוא, זה הרצון. המתגלה דרכו. זה מה שמשתנה אצלו. כן, עכשיו מה שעוזר לזה אומר הרמח"ל לשנות את זה, זה כמו שאמרנו, המחשבות והמעשים, כן, עכשיו החלק השני של המעשים, כן, החלק השני, סבילת העלבונות. כן, זה כבר מה שראינו שיש את הסיפורים האלו על כל אלו שהם, כן, לא ענו על חרפה ולא עולבים, וזה גם התנהגות של הענווה. הלל, כן, מאוד כדאי כדי לראות, להבין, טוב לראות את המעשה של הלל, כן, שהרב שבת ולמד א' המפורסם, לראות בין היה שם בשבת, מי שיצא לו, מי שיצא לו, כדאי מאוד מאוד כיף לראות את זה. תראו את זה, זה עמק שבת דווקא. קחו חברות את הפעם, זה ערב שבת, שתלמדו כל הלילה. סילת הרבנות ובריחת הכבוד. כן, זה הדבר השלישי. סילת הרבנות ובריחת הכבוד, משנה ארוחאי, אהבת המלכה ושנת הרבנות. אתה יודע, זה לא קרה דווקא רבנות במובן של רב. בגלל הכל מיני תפקידי שררה, שרוב בני אדם כן אוהבים אותם. מנהל זה, מנהל זה, היום כולם מנהלים. מנהל לשכה, מנהל זה, מנהל... כל מיני תפקידים שהם כבר הפכו להיות ניהולים. מנהל בית הכנסת. ואמרו, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כן, זה חלק גם מהדברים האלו שעשה. אמרו, עוד אל תצא לריב בעיר. לעולם אל תרץ אחר השררה. למה? פן מה תעשה באחריתה? אחר באים שואלים לך שאלות, מה אתה משיבה? כן, אני אקח לצלך אחריות יותר גדולה מהמידה שלך. אז בסוף יבוא לך בטענות, מה אתה תגיד? עוד שם, טוב, נראה, זה כל מיני ביטויים של השררה, של התחקות לשררה. כן, נמשיך, אנחנו לא לומדים את הכל מבפנים. כן, בוא נראה, כללו של דבר. כן, איך צריכה להיות תפיסה, התפיסה של אדם שיש לו אחריות, כן, בעם ישראל. כללו של דבר, אין הרבנות אלא מסע גדול, אשר על שכם הנושא אותו, כי עד שהאדם יחליט ויושב בתוך עמו מובלע בין האנשים, אינו נתפס אלא על עצמו. כיוון שנתעלה לרבנות השררה, כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו וממשלתו. כי עליו להשקיף על כולם ולראות אותם דעה והשכל ולהשאיר מעשיהם ואם לא והשמם בראשיכם כתיב אמרו חכמים כתיב והשימם בראשיכם והשמם בראשיכם כמו שחבל דורשים כן, זה צריך להבין אדם שלוקח אחריות אחרי אדם שהולך להיות מנהל אני יודע של בית ספר הוא אחרי הבית ספר אדם שהולך להיות מנהל בישיבה אז הוא אחרי על הישיבה כן, זה אחריות. אם יש איזשהו דבר שהוא לא תקין, הוא צריך לתת את הדין. אדם שהולך להיות, נדע, ראש ישיבה, הוא אחראי על החילוך של התלמידים. אדם שהולך להיות רם, אז הוא אחראי על הכיתה שלו. זה אחריות. והכבוד, מורה בכיתה גם, כן, כתוב. כל אדם שהוקח אחריות, בעצם הוא צריך בסופו של דבר להיות בר הרי ומסוגל ולהבין שבזו דבר האחריות הזאת היא תפקיד שהוא יצטרך לתת דין וחשבון גם בעולם הזה וגם בעולם הזה כן, אלה שלוקחים אחרת גם בעולם הזה הם נותנים הרבה דין וחשבון כן, טוב, עכשיו הרמח"ל מפרט איך צריך את היחס לכבוד והכבוד אינו אלא הבל הבלים המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ומשכחו כל חובתו ומי שמכירו ודאי שימאס בו וישנאהו. כלומר מי שמכירו, הכוונה מי שמבין עד כמה זה דבר בעצם מאוס. והתהילות אשר הללו בני האדם יהיו עליו לתורך, כי באותו אותו מגדילים מילוליהם, על אשר אין בו באמת, אינו אלא מתבושש ומתענך, על שלא די לו רעתו שחסרות ממנו מעלותיהם, ולא שיעמיסו עליו תהילות שקר למען יקלם יותר. כן, בקיצור, אדם שמבין טוב, אז הוא גם מבין שהכבוד זה דבר מאוס, וכל בני האדם הם אוהבים כבוד. עכשיו תראו, האזהרות האלו גם לאדם שהגיע למדרגת החסידות. וזה לא מצד פשיטה, שאדם שבדרגת החסידות, הוא מצליח להתמודד עם הסימפטומים העמוקים של הדברים האלה. הרי בדרך שאדם מדרגת החסידות הוא לא גאפתן, במובן של מה שדיבר בבנקיות. כן, זה ודאי שלא. הוא לא איזה טיפוס כזה. הוא גם לא אדם שמדבר על אנשים, כן, ודאי, הוא לא עובר מעל הדבר הזה. אבל עדיין ניואנסים קטנים של הדברים האלו כן משחקים אצלו. כן, זאת לא מגיע לשום מין, הוא לא משולל מכל משמעות של הדברים האלה. אפילו החסידות. כן, ועדיין יש לו איזשהו מין כל מיני דברים שקשורים לעניינים האלו. החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם. שאלינו זה מחובת לכבד הבריות. כן, זה גם כן מדרכי הענווה. לנהוג כבוד בשני. כן. כי היכולת לנהוג כבוד בשני היא מתחילה מזה שאתה מכיר בערך של הזולת. אחד מהדברים הבסיסיים שמאפשרים לאדם להכיר בערך הזולת זה הענווה. אחד מהדברים שמונעים מהכרת ערך הזולת זה אגב. יש גאווה שהמשמעות שלה היא זה שהאדם פשוט לא חושב על אחרים. לא חושב, הוא פשוט כל הזמן מרוכז עם עצמו. לא יכול להרגיש את האחרים. כן? נגיד להרגיש מה עובר על מישהו אחר. לא צריך לעבוד עליו. טוב, אנחנו רואים, בענווה זה כבר חייב להיות חלק מהחיים. אגב, רגעות יותר נמוכות. כן? צריך לדמיין. כן? הרבה פעמים צריך לדמיין את הסיטואציה שאני נמצא. כן? תחוש קצת. אחרי שתוכל תחוש קצת, אז תוכל... אבל הרבה פעמים הגאווה היא לא מאפשרת לחוש משהו אחר חוש מאשר את עצמו. כי הוא כל כך אוהב את עצמו, אחרי כל זה אוהב את עצמו. אוהב את עצמו. אוהב את עצמו. כל הנפש שלו, כל הנטייה הזאת של האהבה, כמו שדיברנו על המושג האהבה, שהוא בעצם מושג של התחברות והתדבקות במשהו שמחוץ לי, כן? הוא חוזר על עצמו. הוא אוהב את המראה החיצוני שלו. הוא אוהב את הגוף שלו. הוא אוהב את הגוף שלו, והוא אוהב גם את התאוות שלו. והוא אוהב הרבה הרבה דברים אצל עצמו. לכן הוא לא מסוגל לחשוב על אחרים. זה אחד מהדברים המונעים את המחשבה שלו. לכן הענווה, כן, אומר הרמח"ל, משמעותה לכבד אחרים. כן, להיות מסוגל לחשוב על מישהו אחר, לתת לו את הכבוד שלו. עכשיו, אם תשימו לב, שורה קודם הרמח"ל אומר, הכבוד אינו אלא אבל הבלים. אם זה אבל הבלים, אז מה הוא דורש מאיתנו לתת כבוד לכל אדם? מה, זה צחוק? מה זה דבר? אם זה אבל הבלים, אז מה אני מאכיל אותו אבל הבלים?
כבוד להתאים לזה.
לא, פשוט דיבר זה על דבר אמיתי, אובייקטיבי. הכבוד זה אבל הבלים. זה באמת נכון, הוא אומר, מי שמכירו, ודאי שיימפה בשניהם. כן, אז למה הוא מדבר על זה שאדם, כן, אדם שנוהג בין בדיבור ומעשים, כן, הנה כבוד באחרים. כן, מה הכוונה בדיבור שהנה כבוד באחרים? כבוד הוא יכול לשבח מישהו. נכון? זה אינו כבוד, אתה יכול לבזות אותו. זה דבר על הדברים השליליים שלו. אתה יכול להגיד לו דברים חיובים. פה רואים איזשהו עיקרון שצריך לדעת אותו. שהמציאות מונעת מתוך הכבוד. כן. ולכן, כשאתה משבח מישהו אחר, וכשאתה מתנהג אליו בכבוד, אפילו לא בדיבור, במעשים. כן. הדבר הזה הוא בסופו של דבר מאפשר לו, כן, לאותו אחד, נקרא לזה איזשהו בסיס מסוים שהחיים שלו יוכלו, נקרא לזה, לצאת לפועל בצורה תקינה יותר. איזה חובתך כלפיו? כלומר, אם האדם לא נוהג כבוד בזולתו, כן, אז הוא בעצם מפריע, או נקרא זה מקלקל את הסביבה, כן, שמתוכה האדם, כל אדם, כן, צריך להוציא לפועל את התכונות שלו, את הכישרונות שלו, את הנטיות שלו. כן, כשהסביבה היא מכבדת, אז היא מאפשרת את הדבר הזה. כשהסביבה היא לא מכבדת, זה אפשרות כזאת. כן, לכן חובתנו לכבד את הזולת. כן, כדי לאפשר, עכשיו, מה האדם שמכבדים אותו, כן, יתייחס אל הכבוד הזה, כן, איך הוא יתייחס אל הכבוד הזה, וזה יכול להיות לו שתי צורות יחס. אם הוא לא יהיה ענב, אז הוא, כן, ייקח את הכבוד הזה, אני יודע, וכל הזמן יגדיל את עצמו, יגדיל אצל עצמו את הגאווה. זה אפשרות אחת שיכולה להיות אצלו. אפשרות שנייה, כמו שאמרנו, הכבוד הזה פשוט יאפשר לו, כן, לחיות ולהוציא לפועל בצורה הטובה את הצדדים הטובים שיש באישיות שלו. כן, בואו ניתן דוגמה. נגיד מורה שמכבד את התלמידים. זו דוגמה קלאסית שיותר מתחילת את העניין. כן, נגיד שהתלמיד אומר משהו, אז המורה מקשיב. זה נכון, אמרת דברים יפים, דברים נכונים. יכול אפילו לשבח את התשובה שהוא אמר. כן, אז ברגע שהסביבה מכבדת, כן, אז התלמיד יכול להוציא לפועל את הדברים שלו. אם הסביבה לא תהיה מכבדת, כן, אז חובתנו מבחינת הזהירות וכבוד הבריאות, היא לא, כן, נקרא לזה, לא ליצור את הסביבה השלילית, נקרא לזה כך, ולהפך, גם כן להעניק איזה שהם נקודות שהם מבליטות, או נקרא לזה מגדילות, את היחס החיובי אל הטוב שיש במציאות של מחוץ לנו. כי על ידי שאני אכבד אותו, אז נו, אז הוא יגיד, הנה, אז כנראה יש לי איזשהו משהו. תמיד תיקח אצלנו, נכון? כשאנחנו תמיד שומעים מחמאה, לא משנה ממי זה ניתן, לא משנה ממי זה ניתן, אנחנו מרגישים טוב. גם כשילדים קטנים, ילד קטן, כיתה א', או אפילו ילד בגן, יגיד לגננת שלו, כיף לי בגן, הגננת תהיה מרוצה מאוד. או יגיד, הוא אוהב את הגננת, הוא יכול לעשות את היום. למה? מה זה אנדר? מה זה ילד קטן? אני אוהב, לא אוהב, מה זה משנה? העיקר היא צריכה, אני גם את מה שצריכה. יקלוט, יקלוט.
זה לא מחיש משהו.
מה?
זה מחיש משהו.
כן, זאת אומרת, זה הראה לה את הנקודה הטובה. אז הוא לא התכוון לעשות לה דווקא את זה. הוא התכוון, הוא אמר, זה בצורה ספולטנית. זה המחויבות שלנו. כלומר, המחויבות שלנו, הייתי אומר, לאפשר למציאות להתפתח מתוך הטוב שיש בה, ולהבליט את הטוב הזה, כן? את הנקודה הטובה. זה בעצם, אני חושב, מה שתמון בעומק העניין של הכבוד לבריות. כן, הכבוד לבריות הוא בעצם, יש בו שני דברים. אחד, כאילו, הייתי קורא לזה סור מרע. כלומר, הוא מאפשר, כן, אם לא יהיה כבוד, אז זה עלול להיות דורס, כן? ומונע. הוא מאפשר, וגם כן מבליט את הטוב. וזה חובתם. אלא מהי? חובתו של האדם, כל הדבר שכבדים אותו, כן, שהוא בסופו של דבר יבין שהנקודה של הכבוד היא נקודה מאוד חיצונית ומאוד לא משמעותית, כי מה שמשמעותי בסופו של דבר זה הצורה שבה הוא חי ועושה את הדברים והסיבה והמניע שהוא עושה את הדברים, סליחה, ולא כל ההיבטים החיצוניים האלה. ולכן זה לא סותר אחד את השני. כלומר, בהתחלה הרמח"ל אומר, איך מי שמקבל את הכבוד צריך להגדיר אותו, אבל בסופו של דבר הוא חייב את הכבוד, כדי שלא יהיה את הדבר ההפוך. וגם כדי שבתיום מצווה מזה, הנקודות החיוביות תוכלנה יותר לצאת לפועל. לכן זה מאוד חשוב, כן, לתת, נקרא לזה, נקרא לזה מחמאות, אני לא יודע, לא בצורה מופרזת, אבל מדי פעם, זה אנשים שסביבך. כן, היחס המכבד, הוא תמיד דבר שהוא גורם לאדם איזשהו נקודה טובה שהוא מרגיש בעצמו. ובצפה מזה הוא יכול להתפתח יותר. לא, הבל הבלים זה לא התנהגות של ההוא שמכבד אותך. כן, הכבוד, כמו שאמרנו, זה שאני חייב להתנהג באופן הזה זה כדי לאפשר את המצב של ההתפתחות של השני. אבל הצורה החיצונית, כאילו ה... כן, נגיד אדם, מורה יחס לכיתה, אז קמים בפניו. לא יודע, אז ג'רב, נכנס, קמים בפניו. כן, אז הוא לא צריך לחשוב ולהתייחס לעובדה החיצונית הזאת שהם קמו. כן, רק העובדה שהתלמידים קמו, כן, מאפשרת למורה נגיד, או לתלמיד חכם, להיות מסוגל להשפיע יותר. כן, כיוון שזה אפשר, כן, כי זה יצר יחס של כבוד אצל האנשים המושפעים, וזה מזה הם מסוגלים יותר להיות מקבלים את הדברים. לכן חז"ל מאוד הקפידו על הכבוד של תלמידי חכמים. כן, כי ברגע שאתה מכבד את התלמיד חכם, כן, אז באופן טבעי, כבר יש לך אפשרות לקבל ממנו. כן, ולכן גם מצד שני, הם הקפידו על זה שגם תלמיד חכם לא יבזה את עצמו. כן, לכן חשוב רגל בבגדור. או איזה משהו כזה שיש בו, מתנהגים אליו בהיגיון, זה לא דבר שהוא צריך להחליט שזה לא יקרה. למה? כדי שההשפעה שלו תוכל לצאת חוצה. כן, אבל הכבוד, הכוונה, הביטוי החיצוני הזה, זה לא חשוב. כן, מה שחשוב, כמו שאמרנו, זה הדברים שנוצרים כתוצאה מהדבר הזה. וזה מה שיהיה אצלו בראש. כן, נגיד, איך האדם שמתייחס לכבוד כדבר שהוא חסר משמעות צריך להגיד שהוא שומע מחמאה. נגיד, אדם שומע מחמאה, אז יש אדם שאומר, וואי, איזה כיף, נו, חושב עליי ככה, אתה יודע, זה טוב, זה נותן אותה, זה גאווה. כן, כי אז בעצם הוא חי רק עם העובדה שהוא חושב עליו בצורה כזאת, וזה חשוב לו, כאילו, ההגדרה הזאת שהוא קיבל, כן, הקטר הזה שנתנו לו. ויש אדם שאומר, טוב, אז נו, אז שמע, אז עכשיו אמרו לי על עצמי דברים טובים, אז זה מחייב אותי, כן, זה אומר, המחל פה. כן, זה מחייב אותי. אז אם אנשים חושבים עליי שאני, אני יודע, אני צריך לדעת כך וכך, או אני צריך להתנהג בצורה מסוימת, אז זה מחייב אותי.
הוא גם הוא חי עם ההגדרות של החוץ.
מה?
בגלל השני גם חי עם ההגדרות של החוץ.
טוב שני, מה זאת אומרת הוא חי? זה שהוא חי, זה בעיה שלו. בסדר. אבל זה לא סותר. כלומר, גם יהיה, נקרא זה חברה שלמה של כל האנשים ענבים, הם יצטרכו להתנהג בכבוד אחד לשני.
זה טוב גם להם, או שרק
כולם? כן, זה טוב. זה טוב, טוב לכולם. טוב לכולם. זה מה שאמרנו, זה משהו בסיסי, הכבוד, שאדם צריך ל... אחרי כבוד הבריות רואים, שהוא דוחה איסורים אפילו. למה חז"ל החמירו בכבוד הבריות? כן, דוחה, לא תעשה שבת תורה. לא לחינם. זה משהו מאוד בסיסי, שאי אפשר, אי אפשר לחיות בלאדם. אין מותר לאדם שישלים, שיח עצמו כבשן האש והרבים שחזור לרבים. הכבוד הזה, הכבוד העצמי, זה משהו בסיסי שמתוך אדם חי, בלי זה אין לו חיים. מה זה הכבוד העצמי? כלומר, הכוונה שאדם מבין שיש בו משהו. ככל שיהיה במדרגה גדולה, גבוהה יותר, אז הוא יפרש את המשהו הזה באופן אחר. כן, אז כשהוא במדרגה נמוכה, הוא יפרש את המשהו בצורה החיצונית שלו, אני יודע בדיוק. כשהוא במדרגה יותר עליונה, אז הוא יפרש את המשהו, כמו שאמרנו, יפרש את המשהו, זה משהו מתגלה דרכו, משהו ש... שהוא נתן לו איזשהו כישרון, הוא יכול, אתה יכול להשפיע על העולם. כן. ויהיה זה מדי שהענבה מסירה מדרך האדם מכשלות רבים, הוא קרא אותו אל טובות רבות. כי הענב יחוש מעט על דברי העולם ולא יקנה בעב עליו. כן, הענב הוא לא יודע לך קצת תחרויות וזה, והוא גרם עומד, אני אצל לו דברים, שיקולים כאלה. לא עוד, ששברת הענב נאה עד מאוד ורוח הבריאות נוחה ממנו. בהכרח לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה, אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה. כן, הרב גם כבר לא כועס, כי כבר כל הדיונות שלו על המציאות יחד. הרב שם ואין היה השבת, שם על הלל, אז הוא כל הזמן הוא מזכיר, הוא מראה איזה צורות חשיבה היו להלל, נגיד על השאלות ששאל אותו אותו אדם. זה ברור שהלל הבין אם יש לו עסק. זה גם כן כתוב שם בכל ההגדרה של הרב שם. כל פסקה, ברור שהבין מה, הוא לא טיפש. אז הוא הבין איזה טיפו זה. חזילה, המבט של הענבה של הלל, אז הוא בעצם חיפש כל הזמן דברים, לא בתור סניגוריה על אותו אחד. זאת אומרת, דברים טובים שאפשר יהיה להתקדם מהם כתוצאה מהמפגש עם אותו אדם. זאת אומרת, שהם יכולים להביא לעולם כתוצאה מזה. נגיד, אם הוא שאל איזו שאלה, אז טוב, אני חושב שאלה לי שאלה שלא, היא תשובה פשוטה לשאלה הזאת. אבל לא, אבל איתי זה שאני עכשיו חושב עליה עוד פעם. זה מקדם. קדם אותי, קדם את המציאות, טוב, טוב, זה יותר רגע הוא נמצא. יכול שהוא יותר חסיד כבר חושב על המציאות, לא חושב רק על עצמו. כן, אז ברור שגם הענב. כן, אז יש לו את הסבלנות הזאת, כן, להיות מתבונן בצורה יותר מעמיקה על המציאות, ולמצוא צדדים שניתן להתפתח מתוכה. כן, לא, כמו שאמרנו, לא במובן דווקא של סניגוריה, לא בגלל שהוא עכשיו רוצה להגיד שהוא צדיק, ושואת שאלות ומטרד אותו. אלא יותר במובן של בוא נתקדם מתוך עכשיו המציאות הזאת. כן, נגיד, אתה הגעת לאיזשהו מקום, וזה בדיוק, יש מישהו שמתנהג בדיוק הפוך ממה שאתה היית רוצה. כן, ממש עושה דברים למורת רוחך. כן, אז אתה, במובן של הענבה, כן, אתה תנסה למצוא צדדים שמתגלים עכשיו במציאות, זה תוך העמקה שכלית, כן, להבין, צדדים שמתגלים עכשיו במציאות שאני עכשיו יכול לגדול מהם. בסדר, המצב הזה. עכשיו, מה קורה אצל רוב בני האדם? יש לו שכן את רגע של הענבה, זה מיד, כן, זה לא לשמור, זה גורם להם כעס, או מריבה. כן, למרות שברור בשכל שהכעס הזה אומר לזה לא ייתנו כלום, או אנחנו כועסים. כי אנחנו לא חושבים טוב ויאללה איך להתפטר. אתה מגיע לאיזשהו מקום, משבין אותך באיזו שעה, כן, אתה רואה טוב, ענק. אתה יכול לעזור, לצעוק הכל, מה זה יעזור, מה זה, קטין את הטוב. לא יעזור שום דבר, עבוד, נו מה, מה שעשה, תחרור ביום אחר. אתה באת, נו, מה אתה עושה עכשיו? אתה יכול לחשוב שאולי כדאי שתתפוס איזה שיחה עם איזה בן אדם. אולי תשב, טוב, סוף יש לך זמן להיות מציב לך קצת. תחשוב על כל מיני דברים שלא היה לך אף פעם אפשרות עכשיו עליהם. אולי תצא קצת לשוף אוויר. אולי תאכל, אולי תשתה, אולי תרדם. לא יודע, נעשה כל מיני דברים שיכול להיות שאם אתה... לא יודע, אבל זה לא מה שרצית. תראו, היית, אם אתה יכול לעשות תעודת זיהוי. פעם עשיתי משרד הפנים. שם אתה מגיע בשמונה וחצי, כבר אתה מספר 150, אתה לא יודע בזה שעה מגיעו כבר. אמרו לי, הלכתי פעם ירושלים, הגעתי בשמונה, אמרתי, בסדר, בשמונה, מה, מי יהיה? מי יצאו 200 ומשהו. מה הוא, זה היה בתקופה של העלייה של מרוסיה. אמרו לי, יש פה אנשים שמגיעים ב-4 בבוקר. זה התחיל לעשור מ-4, אז... הם חייבים, כי הם חייבים את התעודת זיהוי, כי אתה יודע שהם חייבים את הדברים שעושים. אז מה אתה עושה מצב כזה? את המספר הזה, 400. אז יש כאלה שבאים, וזה כאילו מה הוא עושה בעבודה. לא יודע מה הוא, מה זה... מנהל, מה זה, מה קרה, מה זה, זה לחוץ כל כך, מה זה, רופא בחדר מיון. בצועק, זה הפגנות, כל העולם. כן, זה לא עזר, הוא לא התקדם יותר. הוא רב עם איזה 5 אנשים, ובסוף מרוב עצבים הוא עזב כבר את התור, אז בזבז גם את הזמן שהוא היה, עד שהפיוזים שלו נשרפו, חזר. מה יקרה במוחרת שהוא יבוא? הוא לא יקום ב-4? הוא לא יקום ב-4. הוא לא ב-8. כן, טוב. בזבז, הוא תמיד ככה. רק אנחנו כסטרס סבלנות.
אבל כואב לה על הזלזול שלנו.
זה לא זלזול, מה אתה רוצה שהפקידים יבוא ב-4? מה יותר עמדות? יש מצבים קשים, יש מצבים פחות, יש מצבים לחוצים, יש מצבים פחות לחוצים. אבל כשיש תקציב על התרופות, אז הוא אומר למה לא נותנים לתרופות, הם קצצים ממשרד הפנים. אתם מכירים, יש את האנשים שעקבנים על כל דבר. זה גם מצחיק. לא משנה מה, הם מתעקבנים. מה הבעיה שקצת מזה, יקצת מזה, יקצה... אבל אתה לא רואה את התמונה, שמה אתה מתעצבן? מה זה נותן לך? אתה לא רואה את בכלל את התמונה הכללית, אז מה אתה מציע כל מיני הצעות לסדר היום? אפילו הרי נציע לבן אדם, לבן אדם פרטי, שזה חשבונות פשוטים, מה, אני אומר לי בשתי עשרה, שזה חשבונות פשוטים, אז זה לוקח זמן, אך שאתה לומד את המצב שלו, ממה הוא יכול לקזז, ממה הוא יכול לתת, יש אנשים שהם חושבים, יאללה, כל דבר מה שבא להם הם יגידו, אפשר קצת מזה, קצת מהביטחון, קצת את זה, מה, אתה ראית בכלל את הצורת, אתה יודע מה זה, איזה צורת חשיבה צריכה להיות בניהול של מדינה? תראה צורת חשיבה לטווח הקצר ולטווח הרחוק, ואם יש לך איזו תוכנית אסטרטגית, אתה צריך אפילו לטווח הרחוק מאוד, לא של עד סוף השנה, של עד סוף כמה שנים קדימה. אז איך איזה בן אדם פשוט שלא מבין ממינו ומשמאלה יכול להגיד בדברים האלו משהו? נראה לו שאפשר היה לקצץ. מה זה ביטויים האלה? אני לא אומר שהכל ורול, רק אני אומר סתם, זה שימה, יוציא הרבה אנרגיה על דברים שנראה לך ברור שאתה לא מבין בהם. אבל זה חלק מהעניין, שאנשים ככה הם חיים. אין את הסבלנות הזאת, סבלנות. סבלנות זה משום סבל. צריך לפתח כוח סבל, סבול את המציאות. כן? שום סבל. סובל.
אבל אם לדבר הזה אפשר לראות זה שכל בן אדם מנשיק יש לו רעיונות לכל הדברים, יש לזה משהו טוב, שאכפת לנו
הרבה דברים. בסדר, אבל השאלה זה מה אתה רוצה אנרגיות, למה, מה, מו, מי. אני אומר, תראה, אני חושב שגם לספונטניות יש תפקיד, אבל יש לה גבולות גם כן. לא בכל דבר כל אדם יכול להגיד משהו. והשאלה גם כן, עד כמה אתה מוציא משאבים נפשיים כדי להזיז את המציאות. וזה שתהיה הפגנה ספונטנית של אנשים שנפגעים כתוצאה מהחלטה מסוימת. הנה אתם הייתם צריכים לעשות הפגנה על הפסיכומטריה. כן? נניח. אז אנשים שעושים הפגנה ספונטנית, אז הם מציגים את הכאב במציאות. כואב לנו, אנחנו סובלים כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו, מי שאמור לקבל את ההחלטה, ודאי זה גם ישפיע עליו אם לב אדם לא. זאת אומרת, מה ישפיע? יכול להיות שהוא לא יוכל לשנות יותר מדי, אבל זה ודאי הוא אמור להיות רגיש לזה. אבל זה ודאי דבר שיש לו ערך. אבל לא שמעתי שיחות סלון ולתכנן את כל המדינה. כן, שאפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, לדבר על זה, זה לא רלוונטי. אני לא שמעתי מהאנשים שואלים, אם מה אתה אומר על זה? לא מבין, לא כלכלן, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, זה גם, אתה צריך להכיר את המצב בפועל. גם אדם שלמד כלכלה, הוא צריך להכיר את הסוגיה ממש. מאיפה הכספים באים, הרי זה הכל מורכב מכמה שיקולים, שונים ומשונים. חלקם תיאורים וחלקם פחות תיאורים, אבל גם השיקולים פחות התיאורים הם חלק מהמציאות. מה אפשר לעשות? לפעמים, כדי לקנות איזה מישהו, בגלל שזה חשוב לך איזשהו דבר אחר, אתה מוכן לשלם קצת על חשבון משהו אחר. למה? כי אתה חושב שהדבר הוא, אני מדבר על אדם ערכי, מי שלא ערכי זה הכל אצלו קבלן קולות, אבל מי שערכי, אז זאת אומרת, תראה, חשוב לי התמיכה של פלוני ברעיון הזה, כי זה רעיון מאוד מאוד גדול, מבחינת של הצדק והמוסריות והיושר שיש בו. לכן אני מוכן להפסיד שם דברים קטנים בתחום אחר. טוב, בקיצור, לא ניכנס עכשיו לתכנן את המדינה, רק נבין שהעקרונות הם מסובכים. כן, בדרכי קניית ענווה. שניים הם מרגילים את האדם אל הענווה, הרגילות וההתבונן. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים את הפרק הזה, אנשים שואלים מה זה רלוונטי בשבילנו, הרי אנחנו לא שייכים למדרגה הזאת. צריך לדעת, אני כבר מקדים ואומר. נכון שאנחנו לא צריכים להיות מוטרדים מזה שאנחנו לא חיים בענווה, אבל בהחלט יש חלק מהדברים פה וחלק מהחשבות וצורות החשיבה פה שמתאימות גם למדרגה נמוכה. מבחינת הכיוון שלהם. זאת אומרת, להיות מוטרדים שאנחנו לא בנויים ככה, אז עד שאנחנו לא מגיעים לפה אין לנו מה להיות מוטרדים. אבל לאמץ, כן, שם ככה, צורות חשיבה כלליות כאלו, זה לא מזיק וזה גם מועיל גם לדרגות נמוכות ולפעמים זה גם נצרח. הרגילות הוא שיהיה האדם מרגיל, כלומר יש שני דברים, רגילות, זאת אומרת הרגלים מעשיים והתבוננות, כן, שכל. הרגלים מעשיים ושכל. הרגילות הוא שיהיה אדם מרגיל לעצמו מעט מעט בהתנהג בשפלות על דרך שזכר, בשיבת המקומות הפחותים, איך זה סוף החברה. כל פחותים זה לא הכוונה מקומות מבוזים. כל פחותים, לא לחשוב תמיד על המקום המכובד. כן, לחשוב איך אתה לא מתבלט ואיך אתה לא שופר חברה, לגבוש בגדי צנועים, דהיינו מכובדים, אנחנו לא מפוארים. כן, אתם רואים? הרב חל מדגיש, זה לא הכוונה הבגדים שמבזים אותך. כן, בגדים מכובדים, אבל לא מפוארים. כי אם תרגלו בדרך הזה, תיכנס לתבוא ענווה בלבו מעט מעט, עד שתקבע בו כראוי. כן, אז אומר הרמח"ל ככה, כי הנה ביות טבע לב האדם לזוח ולהתנשא, טבע לב האדם הוא להתגאות. כן, זו נקודה שהזכרנו את הבנקיות. באופן טבעי בן אדם הוא מתגאה. כן, אנחנו לא צריכים להיבהל, לפעמים אנשים מזהים אצל עצמם גאווה, הם נלחצים. לא צריך להילחץ. זה הטבע של בן אדם. אם אתה מתגאה, סימן שאתה נורמלי. כן, תשמח בזה שאתה נורמלי. קשה עליו לעקור מעיקרה הנטייה הטבעית הזאת. אלא אם כן בפעולות החיצונות המסורות בידו, ימשוך מעט מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מסור לו כל כך. כן, אומר הרמח"ל, נעבוד מבחוץ פנימה. כן. כן, יש גם פה, זה ההתבונן. עכשיו, כן, אתה צודק, איזה נקודה זו רציתי להעיר. כמעט בכל המדרגות הרמח"ל תמיד הדגיש את הצד של ההתבוננות לפני הצד המעשי. פה הוא מדגיש את הצד המעשי לפני ההתבוננות. ולמה? בגלל המשפט הזה שהוא אמר פה. זה קשה מאוד מאוד להתמודד עם גאווה. הכוונה להתמודדות שורשית. כן? הרי פה, אחרי הענווה, אנחנו כבר צריכים להיות לא עם קצת גאווה, או לא להיות שחצני, להיות נקיים, לא רק נקיים, זאת אומרת, להיות ענבים. כן? להגיע לזה, זה קשה מאוד מאוד. תראה איך הוא מגדיר, הוא מגדיר את זה קשה מאוד מאוד גם למי שהוא כבר בחסידות. זה קשה מאוד. למה? כיוון שמדובר באיזשהם דברים מאוד מאוד בסיסיים בנפש שלנו, שהם קיימים מעצם החיבור של הנפש אל הממד הגשמי החומרי של החיים. הזכרנו את זה בתחילת הענווה, נחזור על זה גם עכשיו. הגאווה בעצם נוצרת כתוצאה מזה שהנפש שלנו מחוברת לגוף. הגוף הוא בעצם מציאות חומרית מוגברת, מוגדרת. כשהנפש מתמזגת עם הגוף, כן? הנפש היא נעשית גם כן נוטה להיות מגדירה את עצמה מתוך ההגדרות המגבילות. זה הגאווה. כן? הנפש שמתחברת אל הגוף היא נוטה להעריך, להגדיר, לתפוס, לקלוט מתוך הגדרה. זה גאווה. כן? זאת אומרת שאתה חי עם הגדרות של עצמיות. וכתוצאה מעצם החיבור, לכן זה מאוד מאוד קשה לשנות את זה. כדי להגיע לענווה זה מאוד 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 קשה. כי זה, כמו שאמרנו, זה משהו שקיים מעצם החיבור הטבעי של הנפש והגוף. לכן הרמח"ל גם מתחיל מבחוץ פנימה. בגלל הקושי, זה מה שהוא אומר, הוא אומר שהפנים לא מסור לנו כל כך. לכן אנחנו מוכרחים לבנות את זה קודם כל מבחוץ. כן.
בצד בדיבור מידי אתה אומר, כי בתחילה צריך שידם עונה במחשבתו, אחר כך נתנהג ככה עונה.
כן. זה סוצה. לא, זה לא סוצה. שם הוא מתאר את הצורה השלמה של הופעת הענווה בנפש. כל הביאור מידת ברמח"ל בספר המסילת הישרים זה התיאור של אחרי שרכשתי את זה. אחרי שרכשתי את זה, כן, אז זה יתחיל תמיד מבפנים ונתבטא בחוץ. זה מה שאומר שם. פה, כשאני נמצא בדרך, כן, אז הרמח"ל מזכיר, הוא מרשה לעצמו אפילו להקדים את המעשים לעניין של ההתבוננות. כלומר, הענב חי בענבה מבפנים החוצה. זה כשהוא חי כבר, כשהוא נמצא עוד רגע. איך זה קיים אצלו? אבל איך קונים את זה? קונים את זה דרך כלל. אך, אני לא חושב שגם פה הוא מגדיר בהכרח שהמעשים הם יהיו בהכרח קודמים. זה הולך במקביל, גם התבוננות וגם מעשים. רק אני אומר שלדעתי, זה עצם זה שהוא הקדים את המעשים להתבוננות, כן, זה מחמת הקושי. אך התבוננו על עניינים שונים. אומר הרמח"ל, כדי להיות שייך למחשבות של הענווה, כן צריך להתבונן לכמה דברים. האחד הוא מוזכר בדברי עקביה בן מהלל, דע מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך למקום עפר, רימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד לדיין ולטוב, לפני מי אנחנו נכנסים לדעש ברחום. כי באמת כל אלה מקדים לגאווה ועוזרים אל הענווה. עכשיו, רק בואו נזכיר איזשהו עניין וזה נסיים. עקביה בן מהלל שאומר את הדברים האלו, הוא תיאר את האמת של החיים של האדם. זה נכון שיש באדם גם מימדים אלוקיים ועליונים וכן הלאה. כן? אבל הממדים האלו שאתה מייחס אותם לעצמך, הרי את הממד האלוקי אדם מייחס לקדוש ברוך הוא, כן? זה ודאי ממד אלוקי, זה לא העני. העני הוא נמצא, כן, דרך הממדים היותר חיצוניים של החיים, של הנפש. אז אומר המחל, צריך לדעת, הקביע בן מלאל אומר לנו, אמת, הייתי קורא לזה אמת מדעית. לכן תראו איך הוא מתייחס לזה, כי ביות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות התחלתו אין אותם להינשא כלל. אלא לבוש ולהיקלם. אלא מה זה דומה? לרועי חזירים שהגיע למלוך. כל עת אשר לזכור ימיו הראשונים, אי אפשר לו שיתגאה. כזאת, מה הכוונה? זה לא כוונה שלוקחים את הקווה במעלה, אומרים אותו בזה ככה מנגינה עגומה כזאת, מתרגשים וזה. זה להתבונן בשכל, או להבין זה כך. איך מתבוננים? זה צריך ללמוד. כבר צריך ללמוד את המבנה הפסיכופיזי של האדם. להבין שהאדם זה חומר. זאת אומרת, מה שאתה מתגאה בו, זה בעצם הצדדים האלו, הנמוכים האלו מאוד. וכשמבינים את זה, אז בעצם מבינים שאין פה זה כלום באמת. זה משהו כזה לא... זה משהו שכן יש בך, זה לא בך, זה הצד האלוקי. זה החלק אלוק. זה כבר לא הדבר שאתה מתגאה בו. זה משהו שאתה מרגיש שזה לא כאילו אתה. שאתה תגיע לחיות מתוכו. כן, אבל מה שאתה קורא לזה אני, זה משהו עלוב כזה. כן, זה מבין משהו, זה לא יודע מה, מה יש בזה. אבל אני אומר, התבוננות צריכה העמקה התבוננות הזאת. בקיצור, לא מדובר פה על איזה מין סתם איזה רגשושים כאלו שאתה, אני הייתי רואה חזירים וזה, לא, זה לא זה. אני צריך להבין את זה. כשעכשיו כמו כן שבסוף כל גדולותיו ישוב לעפר מאכל התולעת, כל שקל שיקנה גאונו וישכח שעון גאוותו. כי מה טובו, מה גדול הטוב, אחרי הייתה בו שתוכלים. כן, עשו את כל ההגדרות שהיו לי ושחייתי מהם, כבר נגמר שטויות כבר. לא ישם איזה שום דבר. נגיד, אדם חי עם זה שהוא יפה. מה נשאר? שום דבר. אפילו אם אדם חי עם זה שהוא חכם. כלומר, הוא התכוון שהוא חכם, זה שיודעים שהוא חכם. כן, מוגדר ככה, אבל לא ישם איזה כלום. מה נשאר? שום דבר מה נשאר הדברים. זה דבר כמו שאר מעלות. כל הדברים שאדם חי איתו מתוך הגדרה, זה הכל מתפרק. טוב, אנחנו נעצור פה.
למה?